Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
עושר? שכחו מזה. קחו את אפלטון במקום. 20 שנה של חיים עם כאב קרוני הכריחו את פרופסור קיריאן סיטיה להבין איך אפשר לחיות לא רע גם עם החלקים המחורבנים של החיים. בדידות, כישלון, אובדן, מצוקות הגוף. עכשיו, בספר חדש ומדובר, ובראיון למוסף כלכליסט, הוא מבקש להסביר גם לאחרים איך להשתמש בפילוסופיה כדי לחיות חיים קצת יותר טובים, בלי קיצורי דרך רוחניקיים ובלי לשאוף לאושר. כתבתה של רוני דורי, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. 1. החיים קשים. ביל מארי, ובעצם דמותו בלקום אתמול בבוקר, Groundhog Day, הוא גיבורו של משל פילוסופי מודרני. אדם שקם בכל בוקר לאותו היום בדיוק, בהתחלה נושא בעול כמעט כמו סיזיפוס, בסוף רואה את האור כמעט כמו הבודה. הוא נע מניהיליזם וניצול לרעה של ידיעת העתיד, לייאוש אובדני, עד שהוא מבין איך לחיות עם זה כדי לעשות טוב, וסוף סוף להתקדם הלאה. גם הפרופסור קיריאן סיטיה הוא קצת גיבור של משל פילוסופי מודרני. הוא היה ילד מלא שאלות פילוסופיות, בגר להיות צעיר שסובל מכאב קרוני, ובחר להשתמש בשאלות הפילוסופיות שלו ככלי שיהפוך את הכאב הזה מייאוש סיזיפי להערה שלוקחת אותו הלאה. ביל מארי היה שם כדי לעזור לו. מבקרים מסכימים שהסרט הוא אחת הקומדיות הפילוסופיות הגדולות, אף שהם אינם מסכימים מהי הפילוסופיה שלו, כותב סיטיה על לקום אתמול בבוקר. הוא מסביר שגיבור הסרט לומד איך להפיק את המיטב ממצבו, איך לחיות חיים טובים יותר, כאלה שפחות ממושכנים להצלחה וכישלון, שמכוונים לא רק לפרויקטים, אלא גם לתהליך. לב העניין הוא לא חוסר היקשרות לדברים, אלא להפך. עבור בודהיסטים, כוחו של הרגע עוסק בטבעה הרק ובין החלוף של המציאות, שמתגבר על היקשרות לאנשים ולחפצים. עבורי זה בדיוק ההפך, דווקא להעריך את הפעילויות שנעשות לשם עצמן, משמעו להתחבר להווה. אין לזה קשר לריקנות או מלאות, לניתוק או לשחרור, אלא לעיסוק וקשב למה שקורה עכשיו. זה נשמע מאורפל, אבל שיחה עם סיטיה מחדדת את הדברים בפשטות מפתיעה. אם לקום אתמול בבוקר, ניסה לומר משהו על הדרך הנכונה לחיות באמצעות קומדיה אפלה, סיטיה עושה זאת כעת באמצעות ספר מאיר עיניים, החיים קשים, Life is Hard, הוצאת פינגווין, שמסתמן כרב מחר וזוכה לשבחים גם בבמות כמו הניו יורק טיימס, שישבה את הספר לחבר שמשפר לך את מצב הרוח. סיטיה, בן 46, פילוסוף של המוסר ותורת ההכרה ב-MIT, לא מספק עצות לחיים טובים יותר, כפי שכותרת הספר מבהירה לא רע, או סיסמאות רוחניות קלות לאימוץ. להפך, הוא דורש מאיתנו לא לשחרר, אלא דווקא להתחייב, גם במקומות המורכבים ביותר בחיינו. אחת הדוגמאות האפקטיביות שהוא נותן למשל, נוגעת לתפקיד הסיזיפי של רובנו כהורים. לאחרונה חזרה לאופנה הפילוסופיה הסטואית, ולפי הרעיון הבסיסי שלה, עלינו להתנתק רגשית מכל מה שאינו בשליטתנו. אנחנו מפסידים הרבה מגישה כזאת, אמר סיטיה ברעיון בלעדי למוסף כלכליסט. אני כן חושב שאנחנו יכולים לשנות דרמטית, את האופן שבו אנחנו מתמודדים רגשית עם הנסיבות החיצוניות שבחיינו. במילים אחרות, כפילוסוף, סיטיה מבקש להציע לנו תפיסה אחרת של חיינו, פרשנות שונה של מה שקורה לנו, כדרך לחיות קצת יותר טוב. אין כאן הבטחה לאושר, ובפירוש נמנע מזה, עוד נגיע לכך, אלא שאיפה לחיים טובים דיים, באמצעות המשמעות שאנחנו מעניקים לדברים. 2. החיים אינם אוסף של משימות. המפתח הראשון לכך הוא להפסיק לחיות כמו מנהלי פרויקטים, עוברים ממטלה קטנה אחת לאחרת, ממשימה בינונית לבאה, מפרויקט גדול לזה שאחריו. צריך למסגר מחדש את הפעילויות שחשובות לנו כפחות מבוססות פרויקטים. מגדיר זאת סטיה, ומדבר על הקשר בין ההתנהלות הזאת לתחושה חוזרת ונשנית של כישלון. כשאנחנו עסוקים בפרויקט, אנחנו מכוונים למשהו בעתיד שאנחנו מנסים להשיג, אבל הוא לא בידינו עדיין, וזה מתסכל. ואז, כשאנחנו משיגים אותו, אנחנו עוברים מיד להתמקד במה הלאה. אנחנו בעצם לוקחים את מקור המשמעות הזה, ומנסים לסיים אותו, להוציא אותו מהחיים. זה קצת גול עצמי. אבל החיים מלאים במשימות קטנות ובפרויקטים גדולים. אי אפשר להימנע מזה. מה שאני מציע לעשות הוא להעביר את המיקוד מהמטלות הקטנות שמרכיבות את הפרויקט לתמונה הגדולה. קחי לדוגמה הורות. ישנן כל המטלות הקטנות שמרכיבות את היום שלך כהורה, ועלייך לבצע כל אחת מהן. אבל ישנה גם הפעילות המתמשכת של ההורות, שבה יש לך מערכת יחסים עם עוד בן אדם. אנחנו הולכים לאיבוד בהתמקדות יתר בפרויקטים ספציפיים ובכישלון או בהצלחה שלהם, ובהערכת חסר של התהליך. בסוף אני צריכה להכין ארוחת בוקר לילדים. קשה למצוא זמן להרהר בפעילות המתמשכת של ההורות. איך עושים את זה? אין צורך לשנות את הפעילויות עצמן. את יכולה להמשיך להכין ארוחת בוקר לילדים, לקחת אותם לבית ספר וכו'. השינוי צריך להיות בחשיבה על המטלות שצריך להשלים, לחשיבה עליהן כחלק מתהליך מתמשך ובעל ערך רב של הורות, ושינוי כזה יאפשר לך להעריך את מה שטוב במה שאת עושה, חרף כל הסטרס שכרוך בעניין. התמשכות היא מילת מפתח אצל סטיה. לחוויית הרגע תמיד ישנו ההקשר המתמשך, והוא שנותן לה את המשמעות. וזה נכון, הוא אומר, כמעט בכל דבר שאנחנו עושים. עבורי זה קשור למשל באופן שבו מערכת היחסים שלי עם הפילוסופיה עלולה להתאבט לחשיבה על הפרסום הזה או ההישג האקדמי הבא, במקום שתתבסס על הערכה לעובדה שהתמזל מזלי לבלות את זמני ולחשוב על שאלות פילוסופיות ולדבר על זה עם אנשים. זה לא משהו שנמצא בעתיד או שאני מסמן עליו וי, זה משהו מתמשך. אז אני חושב שזה מקרה שבו אנחנו משנים את האוריינטציה שלנו למה שאנחנו עושים באופן שבולם את הנרטיב שחותר תחת עצמנו, של סיום משימות, ולא כרוך בשינוי חיצוני. 3. החיים הם כאב מתמשך. ההתמשכות, החיפוש אחר התהליך הגדול, מאפשר לסטיה לדון בספרו במצוקות הגדולות של החיים. שמות הפרקים מבהירים היטב שזה לא ספר קליל. כאב, בדידות, אבל, כישלון, חוסר צדק ואבסורד. אבל הוא גם לא ספק מחניק. הוא קרי מאוד כשלצד ענקי פילוסופיה, אפלטון, אריסטו, ויטגנשטיין ואחרים, סטיה נעזר בו גם בלקום אתמול בבוקר, בווירג'יניה וולף ואמילי דיקנסון, ובסנדאפיסטית טיג נוטארו. וכולם מגויסים לאותה הכוונה לחיים טובים דיים. בהשאלה מרעיון האם טובה דיה של ויניקוט, ובניגוד מובהק לחתירה לחיים אידיאליים נוסח אריסטו. אין כאן שום חשיבה חיובית, ואין כאן שום חיפוש אחר עושר. אפילו אפלטון, הוא מזכיר, טען שהעושר האמיתי תמון בלהכיר את השקרים של החיים האמיתיים. כל יומרה אחרת היא כזו שמתעלמת מכך שהחיים מלאים גם בחוסר צדק, מלחמות ושאר אסונות. במקרה של סטיה, הוא חווה את זה על בשרו. כבר כילד בן 7, הוא מספר, העסיקו אותי מאוד שאלות כמו למה דברים בכלל קיימים. התבוננתי בעצים בחצר בית הספר שלי ותהיתי איך זה שבעצם אין פה כלום. אבל המפגש שלו עם החיים הקשים באמת הגיעו 20 שנה אחר כך. בגיל 27 הוא החל לסבול מכאב עצבי כרוני. הפילוסופיה נהפכה מבחינתו ממרחב של הרהור הגותי להכרח קיומי, כדי לחיות עם הכאב טוב יותר. בדרך חיים עם הכאב, הוא אומר, גם למד איך לחיות עם אנשים אחרים, איך לחיות בעולם. זה לא קרה ברגע, תהליכים מורכבים מכמה שלבים. החוויה של להבין שאני אצטרך פשוט לחיות עם כאב קרוני, שבעיה לא תיפטר, התבטאה בהתחלה בקנאה בחייהם של אחרים, שלא צריכים לחיות ככה, הוא מסביר. בהמשך באה ההבנה שכשם שאנשים אחרים לא מבינים מה עובר עליי, גם אני לא מבין מה עובר עליהם. המעבר הזה, מהחשיבה המעט נרקיסיסטית שלי על הסבל שלי, לחשיבה על סבל של אנשים אחרים, היה צעד חשוב בכתיבת הספר הזה. כאב הוא רע, אבל הוא רע בדרכים ספציפיות שיכולות לכוון אותנו בכיוונים מועילים. אילו תועלות אתה מוצא בכאב? למשל, בדרך כלל כשאנחנו חווים את הגוף שלנו בריא, הוא שקוף עבורנו. אנחנו פשוט חווים את העולם, מדברים עם אנשים וכו'. אין לנו באמת תחושה של הגוף שלנו. כאב גורם לאדם להתמקד בגוף שלו. הוא אמנם מפריע לנו, אבל הוא הופך את הגוף ללא שקוף. כאב מתמשך שאין ודאות לגבי כמה זמן יימשך, מקשה גם בכך שהוא מעורר חרדה. האם יחזור? האם יוחמר? הוא גורם לכך שאי אפשר לדמיין עתיד נטול כאב, ממש כמו שקשה לזכור איך זה היה לחיות ללא כאב. אבל כשאתה חווה כאב מתמשך, אתה גם לומד לחיות יום ביומו. אתה מבין שמדובר בשורה של ימים שיש בהם דברים רעים וטובים, וככל שתפסיק לחשוב על הכאב כגורם מגדיר בחייך, כך ייטב לך. ויש עוד דרך שבה אני חושב שכאב יכול לעזור. החוויה הזו פותחת מעין חלון לחיים של אחרים ולסבל שהם אולי חווים. יש בזה נחמה אישית, אבל זו גם דרך מועילה לעשות לכאב הזה ייעוד מחדש. זו תחושה טובה להיות מסוגל לעשות משהו, לייצר חיבור עם אנשים אחרים, ולהבין שיש סוג של סולידריות בסבל. אלה חלק מהסיבות שבגללן הכתיבה על הכאב הייתה טובה לי. זה מעורר שאלה בסיסית בפילוסופיה. עד כמה החוויה האישית, במקרה הזה של כאב, יכולה להצמיח תובנות אוניברסליות? איך התגברת על זה בכתיבה? זה אכן אתגר אמיתי. במובן מסוים, כשאני חושב על איך פילוסופיה פועלת, נדמה שהגבולות בין תיאוריות גדולות, טיעונים אבסטרקטיים ותיאורי חיים של אנשים הם מטושטשים. האתגר הבסיסי הוא שאני לא יכול לתאר את חייהם של הקוראים שלי. אני לא יכול לתאר את החיים שלך, למשל. אז ניסיתי לכתוב על הניסיון האישי שלי, להשתמש בעצמי כמקרה בוחן. נכון שהחיים שלי לא יכולים לייצג את החיים של כולם, אבל אם ידברו לפחות חלק מהאנשים, ומעבר לזה, כשאני חושב על הכלים הפילוסופיים שעשויים לעזור לי להבין את החיים שלי, אני יכול להדגים לאדם אחר איך רעיונות פילוסופיים על כאב, בדידות או אבל יכולים לשמש אותו כדי להאיר את חייו ולהפוך אותם לקלים יותר. ובכל זאת אני לחלוטין מכיר בכך שיש כל מיני סוגי קשיים שלא חוויתי מיד ראשונה, ולכן הפרספקטיבה שלי עליהם מוגבלת, והכתיבה שלי עליהם מלווה בלא מעט היסוס. זה קורה למשל כשאני כותב על נכויות. 4. החיים מוגבלים ומגבילים. נכויות הן דוגמה קיצונית לנסיבות החיצוניות בחיינו, אלה שאינן בשליטתנו ואנחנו צריכים להבין איך לחיות איתן. כל אחד חי עם איזה שהן מגבלות, אישיותיות, כלכליות, משפחתיות, גיאוגרפיות, נפשיות, פיזיות וכן הלאה. אבל נכויות הן המגבלות המובהקות ביותר, ועיסוק בהן יכול ללמד משהו על חיים ממוגבלויות קלות יותר. ועיסוק בהן הוא גם עניין נפיץ מאוד, עם היסטוריה פילוסופית מורכבת שלעיתים טענה שאנשים ממוגבלויות לא יכולים לחיות חיים טובים, ועם הווה פוליטי מורכב על רקע הדיון בהפלות. סטיה ניגש לנושא בזהירות, נעזר בסיפורה של הריאט מקברייד ג'ונסון, עורכת דין אמריקאית, ופעולה לזכויות נכים שנולדה עם ניוון שרירים. כשהפילוסוף האוסטרי, פיטר זינגר, טען באוזניה של ההורים צריכה לעמוד הזכות לבצע המתת חסד בתינוקות שנולדו עם המחלה, היא ענתה לו בשאלה עמוקה על מצב המוגבלים לעומת הבריאים. האם מצבנו גרוע יותר? השאלה הזו עומדת בבסיס הטיעון של סטיה, שלפיו לנכים יכולים להיות חיים לא פחות טובים מאלה של אנשים ללא נכויות, אם החברה תרתם לעניין ותאפשר להם נגישות מרבית. לאנשים רבים זה נשמע מנוגד לאינטואיציה. המחשבה היא שזה מהדברים הגרועים שיכולים לקרות בחיים. לאבד את הראייה או את היכולת לנוע, איך זה לא יהפוך את החיים לגרועים יותר? הוא אומר. זה נובע מתפיסה מוטעת שלפי החיים טובים הם כאלה שיש בהם את כל הדברים הטובים. הצעד הראשון בניסיון למוסס את התפיסה הזו הוא להבין שלאף אחד אין מקום בחיים לכל הדברים הטובים. כולנו מוגבלים בדרך כלשהי, ולפיכך מנועים מלחיות את החיים הטובים ביותר. לא כולנו נהנים ממוזיקה או אוהבים לקרוא. לא כולם אתלטיים. חיי אנוש טובים דיים הם כאלה שיש בהם סוגים שונים של מגבלות. כך, אף על פי שבמובן אחד נמנעת מבעלי נכות גישה למשהו טוב, אם תשאלי את שאלת הריאט מקברייד ג'ונסון, האם מצבנו גרוע יותר, התשובה תהיה, יש סוג אחד של דברים טובים שאין לי גישה עליהם, אבל זה נכון לכולם. בהינתן שתהיה לי גישה לדי דברים טובים אחרים בחיים, אוכל לקיים חיים טובים, ולכן התשובה היא לא. אבל זה מותנה בנגישות כמובן. כמובן, אם את נניח עיוורת ואין לך גישה ללימודים או לאומנות, או את לא יכולה לצאת מהבית, יכולות להיות לזה משמעויות מורכבות, אובדן גישה להרבה דברים טובים. אבל אם אנחנו כחברה נערך לכך, הם יעבדו רק סוג אחד של דבר טוב, ויש בעולם עוד הרבה דברים שאפשר להרכיב מהם חיים טובים. אני לא רוצה להישמע יותר מדי אופטימי, כאן. יש מוגבלויות פיזיות קשות מאוד, והחוויה של להפוך למוגבל או נחה יכולה להיות קשה מאוד, אבל אני חושב שבמקרה הזה יש בזה הרבה אמת. זה טיעון שיכול לשמש את מתנגדי ההפלות. אם לילד שלך יהיו תסמונות מערכתיות רציניות מאוד, שיגרמו למותו בגיל צעיר, אז זה נורא. אבל אם הטיעון שלך הוא שהוא ייוולד עיוור והחייו לא יהיו טובים, אז אולי חשוב לבחון את זה באמת. אנחנו מועדים לטעויות בעניין איכות החיים של אנשים עם מוגבלויות. אבל אני לא חושב שזה דוחף לכיוון של התנגדות להפלות, כי אני לא חושב שצריכה להיות לזה שום השפעה על השאלה אם אמורה להיות לך זכות חוקית להפלה. הדיון צריך להיות משוחרר מהשאלות האלה, כי בעיניי, לנשים צריכה לעמוד הזכות להחליט אם להמשיך הריון, בלי קשר לשאלה אם העובר שהן נושאות עלול להיות בעל מוגבלויות, והזכות הזו צריכה להיות מוגנת בכל מקרה. 5. החיים הם גבולות מטושטשים. לצד הצורך להעניק משמעות לתהליכים הגדולים, ולצד החשיבות שבקבלת הכאב והמוגבלות ובחיים סבירים איתם, יש עוד מסר שעולה בספר של סטיה ובשיחות איתו, והוא התזכורת שהחיים הם גם וגם. לא עושר, נקי, או כאב בלעדי, אלא קצת מהכל. כמו לקום אתמול בבוקר, ששוזר רגעים קוראים מצחוק עם ייאוש עמוק, וכמו הספר עצמו שנע בין הקליל לכבד, בין לעורר אופטימיות ללהכריח אותנו לחשוב על זוועות החיים, ועם הכרה עמוקה בכך שהפילוסופיה קיימת מעבר לאקדמיה, במוזיקה, בקולנוע, בספרות, אצל לארי דיוויד או לואי סי קיי למשל. גם מבחינת הז'אנר, קשה להגדיר את הספר. הייתי אומר שזה ספר עזרה עצמית פילוסופי, שמצוי בצומת של פילוסופיה וצמיחה או התפתחות אישית, אבל אני מהסס כי זו הגדרה שנשמעת יותר אנוכית ממה שזה באמת, אומר סטיה. כשאנשים חושבים על עזרה עצמית, הם חושבים על 3 טיפים לפתור את בעיותיך, או 7 דרכים להצליח בחיים, על משהו שיהיה מרוכז בהם. אבל נושא הספר שלי הוא לא רק איך לקיים חיים טובים לנוכח קשיים, אלא גם איך להתמודד עם האבסורד שבחיים, ולחיות בעולם של חוסר צדק. ועדיין, כתבת ספר עזרה עצמית מלב האקדמיה היוקרתית. איך מקבלים את זה בענף? בעשור האחרון היה שינוי גדול. בעבר עבודות שיועדו לקהל הרחב היו מתקבלות בגלגול עיניים. וכיום מכירים באחריות של אקדמאים באופן כללי, ופילוסופים בפרט, לפנות לקהל גדול יותר. וזה גם עניין של ביקוש. כרגע, העתיד מאוד לא ודאי, אנשים עסוקים באיך לחיות טוב בתנאים לא פשוטים יותר מתמיד, ויש להם תיאבון להנחיה פילוסופית. רוצים להבין איך לחיות טוב באופן שאינו שטחי. פילוסופים כמוני מנסים לענות על הביקוש הזה. לחשוב איך העבודה שלנו יכולה להיות מועילה ונגישה לאנשים בלי רקע בפילוסופיה. ולכן גם הבחירה לשלב פילוסופים וסטנדאפיסטים? הגבולות בין פילוסופיה לתחומים אחרים אינם ברורים. הדעה הרווחת היא שפילוסופים טוענים טיעונים, מספקים הוכחות ובוחנים תיאוריות אבסטרקטיות, וזה באמת מה שחלק מהם עושים. אבל לא מעט עבודה פילוסופית, למעשה, עוסקת בניסיון לתאר דברים באופן שיעשה בהם סדר. וזה משהו שגם סטנדאפיסטים האומנים עושים. בדיוק, וגם העיסוק שלי בכאב הקרוני שלי בספר הוא כזה. מבחינתי, תיאורים כאלה הם נתח מרכזי מהפילוסופיה, וצריכים להיות עוד יותר מרכזיים ממה שהיו. לפעמים חושבים על פילוסופים פוליטיים ככאלה שמניחים תשתית לחברה אידיאלית, אבל למעשה, חלק מהתרומה המשמעותית שלהם היא בלהציג קונספט חדש לאיך לראות דברים. איריס מריאן יאנג, פילוסופית פוליטית אמריקאית, למשל, פיתחה את הרעיון של חוסר צדק מבני, שבעיניי עיצב את האופן שבו הרבה מאוד אנשים חושבים על חוסר צדק, ומה שהיא עשתה זה סוג של יצירה קונספטואלית. זה מעשה יצירתי שאינו שונה מהאופן שבו משורר משתמש במטאפורה כדי לעזור לנו לראות דברים באור חדש. ברגע שחושבים על המטלה הפילוסופית, בדרך היצירתית, תיאורית הזו, למה לא להנות מהמשאבים של סופרים ומשוררים שלעיתים עושים את הדבר טוב יותר מפילוסופים? אושר? שכחו מזה. קחו את אפלטון במקום. הכתבה של רוני דורי. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג.